השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, היום שוב איתנו אלכס גרינברג, שלום לך אלכס.
שלום לך בוריס, ערב טוב.
Long time no see, דיברנו לפני שבועיים לשלושה, תקציר הפרק הקודם, היינו אחרי התקיפה הישראלית המיוחסת לישראל נגד הבכירים האיראנים. דיברנו על זה, האם איראן תגיב או לא, אתה היית סקפטי, אבל אמרת, אם היא תגיב, היא תגיב בעצמה, לא על ידי, לא מלאך ולא שליח. היא אכן הגיבה, אני הייתי בטוח אחרי השיחה איתך, דרך אגב, שלא תהיה תגובה, אבל איראן אכן הגיבה, אכן הגיבה בעצמה. המילה, לא הייתי מודע למילה הזאת, הכרתי אותה, לא הייתי מודע למילה דרדלה, אבל באמת, זאת אומרת, היה נפח עצום, אבל מה שהגיע אלינו היה... הצלחנו בכוחות משותפים, אנחנו וחברינו הירדנים והסעודים להדוף, וכל הכבוד לצה"ל, ואני אומר את זה בלי טיפה אחת של ציניות. זה, ואז אנחנו הגבנו, ועוד פעם עלתה המילה, זה המילה, זה דרדלה, עוד פעם עלתה. רק שבמקרה שלנו, אתה ואני, אנחנו יושבים, אנחנו פה פרלמנט של טוטו, ומי שאמר את המילה, הוא איכשהו יושב בקבלת החלטות, אז מוזר לי שהוא הולך עכשיו לטוויטר ומצייץ במקום לדרוש את שלו. אבל זה נשים בצד. אז תגיד לי, קודם כל, אתה יודע מה, אני אגיד עוד משהו, ואז אתה, אני אתן לך את הרשות הדיבור. כי מה שנראה שהאיראנים יוצאים מגדרם להגיד, זאת לא הייתה תגובה, זה כמו פצפונים של ילדים, ולכן זה אנחנו פטורים מלהגיב. זה המצב?
אם בואו נקח לגבי המשטר האיראני, אפשר לאמץ את העיקרון שידוע לכל דובר רוסית. המשטר הרוסי תמיד משקר, גם אם הוא דובר אמת, ואותו דבר נכון ביתר שאת אולי לגבי המשטר האיראני. ככל שהם מתעקשים להגיד, דרדלה, אז כנראה ש... ככל שהם, אני אומר, מתעקשים להסביר את זה פעם אחר פעם, כך שסביר שזה לא בדיוק ככה. עכשיו, נכון שאני מודה מראש, אני לא היה ברור שאיראן תגיב בעצמה, אבל כמו בהרבה בדיחות, אבל לא ככה. אבל העניין הוא שהאיראנים באמת, זה כן היה ברור, הכניסו את עצמם ל... מצב, לא רוצה להגיד מבוי סתום, אבל למצב ללא מוצא, אחרי שהם הודיעו שאכן נהרגו אנשיהם בדמשק, ואמרו שאנחנו ננקום, אנחנו ננקום, אז כשאם אתה אומר דבר כזה, אם אתה לא רוצה לאבד את שאריות האמינות שלך, אתה חייב לעשות משהו בעצמך. ולא על ידי מלאך, ולא על ידי שליח, ולא על ידי כוונה, לא על ידי חיזבאללה.
אבל
אז זה נושא.
אתה חושב שהתגובה שלהם בכוונה, זאת אומרת, האם השאלה היא האם הם יכלו יותר ובכוונה עשו פחות, או שזה המקסימום שהם יכלו לעשות בבת אחת, ואנחנו יכולנו להם?
אני חושב שזה השני. שוב, כמובן, כל מה שאני אומר לגבי ה... ניסיונות שלי לפרשן את המציאות ואת מה שקרה, אני תמיד מוסיף בזהירות, כי אני לא הייתי זבוב על הקיר, אני לא יודע בדיוק מה, אני לא יודע למשל כמה טילים נשארו להם עוד, אם איראן וחיזבאללה תוקפים ביחד, אבל סביר להניח שהם הלכו על כל הקופה, כלומר כל
אתה חושב, כי אני
קופת
שמעתי
הקונספציה.
מספרים של 150 אלף טילים לחיזבאללה, אתה יודע.
נכון, אבל זה בדיוק מה שחשבתי בהתחלה, ואני גם חושב ככה שהאיראנים מראש העבירו את רוב הטילים שלהם לחיזבאללה, כי זה הרבה יותר נוח, כי אם חיזבאללה יראה את כל המטחים האלה, אז
הזמן
זה יותר
תגובה פה
מסוכן.
אפס.
מה זה?
זמן תגובה עם חיזבאללה יורה הוא אפס יחסית
כן,
לזמן
כן,
תגובה
כן.
שלהם.
אז אפשר להגיד שאם מישהו היה נוכח בחדר הישיבות של המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, או בית אל-רחבארי, לשכת המנהיג, איפה ששם נסגרים הדברים, הדברים החשובים באמת, היו אומרים להם, חבר'ה, אתם הולכים על איזשהו הימור ממש ממש מסוכן. אבל הם עשו הימור, הלכו על כל קופת הפוטנציאל שלהם שנמצא אצלם, שהם יכולים לשגר מהשטח שלהם, והם בחרו באיזושהי תצוגת תכלית, כן? והתוצאה היא אפס. גם אותה ילדה בדואית שנפצעה, רפואה שלמה, גם הנפצעה מהמיירט ולא מה... ולא
היום
מה...
אני שמעתי בחדשות שהיא חזרה הביתה. ברוך
מה
השם.
טוב, פעמיים כי טוב.
כן.
אז, אבל נכון, ופה התגובות מתחלקות. נכון שאני כן חושב שההרתעה הישראלית נפגעה, כי הם עשו פה משהו, איזשהו מעשה תוקפנות בקנה מידה של לא היה כמותו בעולם, כן? זה לא איזה טיל מרמת הגולן, איזה משהו כזה, לא דרדלה באמת, כן? אלא באמת משהו, משהו, משהו לא ייאמן. והי צריך לזכור שכל דבר כזה הוא נושא כמה טונות של חומר נפץ, שאם זה היה פוגע רק כמה מקומות בזה, בכמה מרכזי אוכלוסייה, אתה... זה עוד 7 באוקטובר פלוס. כן,
כן.
הרבה, כאילו זה קשה לדמיין אפילו, לכן אני מתנגד, קשה לי לשמוע כל מיני תגובות, כאילו, נו, בסדר, זה רק יירוט, זה לא רק יירוט, זה אכן מוכיח את היכולת המדהימה של חיל האוויר שלנו, וגם כל מי ש... גם אני צריך סוג של לחזור בתשובה מכל האמירות של זלזול בטייסים, או בחיל האוויר, או ב... צריך גם אנשים בשטח, שאנשים פשוטים, שכמו שוטרים בשדרות, שגיבורים, שהם הלכו עם אקדחים מול המרצחים של החמאס, אבל גם צריך לזכור, בלי עליונות טכנולוגית, אין לנו הרבה סיכוי. איך, וברור שהיירוטים האלה גם, אז זה לא נכון שזה היה ביחד, אבל רוב היירוטים היו שלנו. ונכון גם ש... זה הוכיח איזשהו שיתוף פעולה של הירדנים ושל הסעודים, אבל גם, שוב, לשים את זה בפרופורציה, יש בשטחם, כלומר, בשטח של ירדן וסעודיה, יש מערכות אמריקאיות, והם השתמשו בהן, כן? זה לא אומר
טוב, אף
שהם
אחד לא חשב
יסמכו...
שירדן פיתחה מערכת חץ משלה.
כן, אבל תראה, זה טוב שזה היה, אבל סביר להניח שאף אחד לא או מחבב אובייקטים מעופפים איראנים אצלו בשמיים, כן? ונכון, אבל זהו, מה שאיראנים עשו, עכשיו מה שאני קורא בפרסית, מה שיצא, פתאום הם הבינו שהם עשו משהו, דבר אחד מדי, איך אני יודע? הייתה איזו הצהרה די מוזרה של, בטוויטר, של האשמת עולה פלו האט פי שש, שהוא הרדליינר, זה לא איזשהו גדעון לוי האיראני או מישהו כזה. הוא חבר ועדת המג'לס, הפרלמנט לביטחון לאומי, והוא פתאום כתב משפט שלשום, שהתנאים של הבוקר הזה, כלומר של בוקר התקיפה הישראלית, המיוחסת לישראל, מצביעות על כך שאיראן וישראל החליטו לסיים את המלחמה בשלבים הזאת, שזה קצת מוזר, שהוא כתב ישראל, ישראל ולא הרג'ים הסהיוניסטי, ולא המשטר הציוני, גם קצת מוזר.
אוקיי.
עכשיו, כאילו ממנו, אתה מבין? זה משהו מוזר. עוד דבר שהוא מעניין, שלושה עיתונאים שלא קשורים זה בזה, הוזומנו לבית משפט באיראן, בעוון הפגיעה בביטחון הפסיכולוגי של הציבור, כמעט כמו במולדתנו הפרה-היסטורית, על הכפשת הצבא
השפטת
הרוסית.
הצבא.
כן, עכשיו, מה, איך אומרים, מה נהיה? אז מה שנהיה זה דבר מעניין. אחד מהם, עבאס עבדי, שהוא רפורמיסט כזה, לא... כתב שבעצם הוא כתב לפני התגובה האיראנית, שלא צריך להשיב על החיסול של ישראל, מדוע? כי בעצם מה שישראל עשתה זו הייתה תגובה לפעילות שלנו. ואם אנחנו מגיבים עליה, אנחנו בעצם מוציאים את כל העימות הזה עם ישראל מתחום הצללים לתחום הגלוי. וזה איראן הרי
זה מה
מנסה.
שדיברנו עליו בשיחה הקודמת,
כן.
שמדיניות העמימות האיראנית.
בדיוק, עכשיו, וגם עוד שניים אחרים כתבו באותה רוח. אחד מהם קוראים לו ישר סולטני, כשמו כן הוא ישר, שהוא מפורסם בכך שהוא עיתונאי חוקר, ובבלוג שלו הוא פרסם כל מיני פרשיות שחיתות. המהדהדת בפרשיות האלה היא פרשיית דרשן התפילה של יום שישי, קאזם סדירי, שדרשן תפילה בטהרן, ביום שישי, זה ג'וב מאוד בכיר, שממונה על ידי מוכשר, על ידי המנהיג, הבר, עלי חמיני. אז הוא, קאזם סדיקי, הבנים שלו, יש להם חברה שבאמצעותה הם השתלטו על קרקעות של פארק
לא
ציבורי
יכול
בצפון
להיות.
טהרן.
לא יכול להיות.
לא יאומן כי יסופר. עכשיו, הוא לא סתם סיפר שמות, אלא חשף מסמכים.
אוקיי.
הקוזם סדיקי הוסיף חטא על פשע, כמו שכולם עושים, הוא לא רק שהוא לא הודה באשמה, הוא אמר שהוא בכלל, זה לא נכון, וזה בכלל הכפשה נוראית, זה ממש, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אתה נהיה אצל לגן אם היה, כאילו זה לא אני ולא העגלה שלי, ברוסית זה מה שיש, מה משפט בדיוק למצב הזה, וכל זה כאשר המנהיג שותק. והישר הסולטני כתב שעוד לפני חודשיים בערך, שהמעשים שכאלה הם פוגעים במעמד הדת בציבור, במיוחד כשהרשות העליונה בשם הדת היא שותקת, ולא רק זאת, אלא אף זאת, שהחמינאי דיבר, גם נשא נאום לפני איזה לא יודע כמה זמן, הוא בכל שבוע עושה איזשהו נאום, ואז הוא אמר שבעצם אחת מנקודות החוזקה של הרפובליקה האסלאמית, זה מאבק בשחיתות.
כמובן.
עכשיו, והכי מעניין הוא
זה היה אחד הקלפים שלהם כשהם עשו את המהפכה, נכון?
כן,
חיבור עם הקומוניסטים, אז.
בדיוק, בדיוק, יש אלמנטים פרוגרסיביים רבים מאוד בכל הרטוריקה האיראנית, אבל כל הדבר הזה, המתח עם מתיחות עם ישראל, זה מתפתח על רקע של זעם ציבורי הולך וגובר. וזה שזימנו אותם לבית משפט זה משהו חדש, כי צריך לזכור שבאיראן יש פוליטיקה, באיראן בדרך כלל לא שמים בכלא על דברים, מותר למתוח ביקורת על קו מדיני זו או אחר, שוב בתנאי שכמובן עושים את זה בצורה נאותה, אבל כל עוד אתה לא קורא לביטול חוקי אסלאם, כל עוד אתה לא מותח ביקורת על המנהיג, אז אתה יכול. הפעם שהשלטונות התנהגו אחרת, ההתנהגות הזאת מלמדת על כך שהשלטונות באמת מפחדים, כי בעצם לא רק שהם הפכו את העימות בין איראן לישראל לגלוי יותר, ועכשיו יהיה הרבה יותר קל לעשות כל מיני סנקציות, הערבים, השכנים הקרובים של איראן, הם מפחדים מאיראן עוד יותר, ודבר אחרון, שהם בעצם הוכיחו, או ישראל הוכיחה, שכל הכוח המחץ של איראן הוא לא שווה הרבה מול הטכנולוגיה הישראלית. ודבר אחרון, דרדה לגבי התקיפה הישראלית, או שנדבר על זה בנפרד.
אני אדבר על זה עוד שנייה,
אוקיי.
כי קודם כל אני עדיין לא כל כך משוכנע בזה שזה שיא היכולת שלהם. אני אגיד לך למה, כי הם מייצאים, ככה את הכטב"מים האלה, אמנם צוחקים עליהם טוסטוסים, שמוסטוסים, אבל הם מייצאים מאות או אלפים כאלה. אתה יודע, איך אומרים, לרוות, לגרום לרוויה של מערכת
נכון,
מנועים, זה לא כזה קשה. יש להם כמויות. מה גם שאנחנו למודי ניסיון מלחשוב שאין להם יכולות, להם במובן, אתה יודע, שלמישהו אין יכולות, ובוודאי יש להם את הרצון. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה שאולי אני רוצה שתתייחס אליה זה, דיברת על המעצרים האלה. מצד אחד אתה אומר זה מצביע על כך שהמשטר מפחד, מצד שני זה גם מצביע על זה שהוא בשליטה. זאת אומרת, משטר שהיה אולי מאוד לא פופולרי ועם שליטה חלשה, הוא יכול להיות שהיה פוחד לעשות את הצעדים האלה של לעצור עיתונאים ו...
תראה, זה כאומרים שתי התשובות נכונות. דבר ראשון, כן, זה גם חלק חשוב מהחשש שלי, כי אסור לשכוח, אין וונדר ופר, או נשק פלא שיכול לפתור את כל הבעיות. אם חיזבאללה יורים ביחד כל הכטב"מים האלה, עכשיו זה חימוש משוטט, לא כטב"מים, אלא זה טיל שיוט פרימיטיבי כזה. אז הוא פרימיטיבי, כן, אבל בגלל שהוא
גם נבוט בראש
פרימיטיבי,
זה פרימיטיבי, אתה יודע.
נכון, זה שהוא זה שפה זה כל אחד צריך לקלוט אחת ולתמיד שבמלחמה כמות שווה איכות. בגלל שזה פרימיטיבי, אפשר לקנות באי-ביי, להכניס קואורדינטות ל-GPS וקדימה. אבל נכון גם שספציפית את הכטב"ם הזה, שוהד 136, אפשר להפיל אותו עם מקלע או עם תותח וולקן ועם דברים, אמצעים פשוטים כמו שאוקראינים מצליחים. כלומר, מה שזה מחייב אותנו, להגדיל מסה של כל מיני אמל"ח פשוטים. כלומר, למשל, ככל הנראה, אין לנו טילים, אין לנו מספיק טילים ורקטות טיפשים, כן. זאת אומרת, זה בדיוק הלקח של איראן ממלחמת איראן-עיראק, שהם צריכים, איך הם הגיעו בכלל לתובנה הזאת, שבמהלך המלחמה העקובה מדם הזאת, שקיפדה את חייהם של מיליון איראנים, הם הגיעו למסקנה שצריך לפתח כוח טילים, כי היו שם מהלומות טילים בין ערים, בין בגדד וטהרן, החליפו מסרים של טילים. והם פיתחו יכולת של טילים בליסטיים קונבנציונליים, לא גרעיניים, שאתה יכול להחליף מהלומות. עכשיו, אני חושב פה גם, ספקולציה שלי, אני לא יודע מה יש לנו, סביר להניח שבגלל פיקסציה על גרעין וכל מיני תוכניות ליום הדין, הזניחו את הדברים הפשוטים האלה שמאפשרים אורך נשימה. אורך נשימה, זאת אומרת, אני חושב שאילו הייתה תוכנית סדורה לתרחיש שכזה, שכנראה לא התכוננו אליו, שפיראן, לא יודע, תעשה משהו כזה שהוא חריג, אבל לא, זה לא גרעין ולא זה. אפשר רק גם להסיק מזה מה יקרה כשיהיה להם גרעין, כן? מה נובע מזה. עכשיו,
כן.
אילו הייתה תוכנית, היה אפשר לראות מיד טילים קונבנציונליים על איזה כמה מטרות איכות בעיראק. כן, זה לגיטימי, את זה האמריקאים יכולים לעצור. יש לנו טילים, ירו עלינו טילים, אנחנו נשיב להם בטילים. זה שזה מחייב חיל האוויר וכל מיני דברים כאלה, זה כבר מסבך, כן? ואגב, צריך לזכור שיש בן אדם אחד בישראל שדיבר על זה לפני כמה שנים, זה ליברמן, שהוא דיבר על זה שאתה צריך להקים יחידות של טילים, בין אם
כן,
זה
חיל
תחת
הטילים, אני
מטילים.
חושב שהיה איזה
כן,
רעיון כזה.
כי זה מה שנקרא.
בוא נדבר שנייה על הערבים, ואז נדבר על התגובה והתגובה לתגובה. מה בעצם מפריע הירדנים פה נכנסו לסיפור, והמלך משך המון, דיברו על זה שהוא עדיין נשאר משרת של האנגלים, שהסבא שלו בגד בעות'מאנים, ולא יודע מה. מה הפריע לו? הטילים עוברים מעל הראש שלו, הם לא איימו עליו. בוא נגיד במלחמת המפרץ הוא לא הפריע לטילים העיראקיים לעבור, המלך הקודם.
תראה, אז במלחמת המפרץ אז לא היה לו פטריוט, או גם אם הוא ירד, גם אם לא רצה הוא לא יכול לעשות הרבה. בעת מה שהזכרת זה עוד טוב, אתה אומר שהאשימו אותו בזה שהוא בגד בעות'מאנים. אני ראיתי תמונות של עבדאללה במדי צה"ל, שהוא בעצם איזשהו צבא הגנה לציון. ראיתי כל מיני בטוויטר בערבית, יש שם, כינו אותו חורס הסחיון, שומר ציון, כאילו שהוא יעני הציוני או משהו כזה, ושהוא.
יש כמה דוברים ישראלים שהם כותבים בערבית, אני חושב שאלי כהן כל הזמן מציק, לא אלי כהן, לא אלי כהן,
אדי כהן.
אדי כהן, יש לו איזה חשבון פתוח איתו, מעניין,
לא,
אני האמת שלא התעדכנתי.
יכול להיות, אני לא יודע, פשוט אני מספר לך מה שראיתי
כן.
ראיתי בטוויטר, אז נכון ש... נכון שיש גם כאלה, אבל עדיין בירדן מה שההשטג שהולך זה אל-אורדון אל-חט אל-אחמר, כלומר הירדן הקו האדום, כן, שזה דווקא נגד איראן וכל זה. אני חושב שזה גם הכל מתרחש על רקע של הניסיונות האיראנים הבלתי פוסקים ליצור כאוס בירדן. להפיל את השלטון הירדני זה קצת מסובך, אבל ליצור כאוס, תעשיית סמים, כל מה שיש שם באמצעות ה... הסורים, האיראנים והמיליציות העיראקיות שמאיימות כל הזמן לפלוש לירדן כדי בדרכם לפלסטין הכבושה, אז זה די מלחיץ את הירדנים, ובצדק.
לא, עדיין הטילים לא מפילים סמים.
תראה, ועדיין, תראה, אני חושב, למשל, הודגש על ידי מקורות זרים, כי ישראל הרשמית לא אמר שום דבר, שהתקיפה לא נעשתה משטח ירדן. כלומר, מטוסינו,
שמרו על
הטייס,
ריבונות ירדנית.
כן, אחרי ההתנהגות הזאת של ירדנים, אז אנחנו לא נעשה להם מחומים, לא נפדח אותם, לא לעשות את זה. אם הם לא היו עושים את זה, אז היה אפשר, חבר'ה, או שאתם עושים את זה, או ש... די, לא נשאל את רשותכם.
אוקיי.
וכולם, לא רק השלטון הירדני, הם שונאים, כולם, אומר, הם שונאים, אבל אף אחד לא מחבב את איראן. לאיראן אין בעלי ברית מדינתיים, ולכן הקשקוש האמריקאי על regional war זה קשקוש אמריקאי. אין לאיראן איזה מישהו שמדינה שתתייצב כדי לצדה כדי להגן על איראן מפני ישראל או מפני מישהו אחר.
תורכיה?
לא, ממש לא. הם טורקים, הם לא... הם יכולים לשתף פעולה בתחום אחד, אבל אין שם שום אהבה או משהו כזה. נכון שארדואן מקשקש, אבל הוא מקשקש כי יש לו כל מיני שיקולים בתוך המדינה, אבל אין לו שום עניין לעזור לאיראן או משהו. נכון שגם בעיראק הם יכולים ביחד עם איראן, הם נלחמים שם נגד
כן.
הכורדים, גם לא נגד הכורדים העיראקים, ממש לא. היחסים של ארדואן עם הכורדים העיראקים הם מצוינים. הם נלחמים נגד ה-PKK שיש לו
הכורדים
הכורדים.
שלו.
כן, הכורדים, בדיוק, הכורדים שלו,
כן.
שיש להם גם בסיסים בעיראק. הכל
תגיד לי,
מסובך.
בוא נדבר עכשיו על הסיפור הזה של דרדלה. אני ממה שאני רואה, אני רואה בעיקר חגיגה גדולה על המילה הזאת דרדלה, גם בפרסית, ואני לא קורא פרסית, אז ברוך השם יש לנו גוגל טוויטר, גם קצת בערבית. אם נגיד אתה רואה את התמונה היותר גדולה, מה ה... איך אומרים, המרחב האינטרנטי הערבי-פרסי, הוא נוטה ללגלג לישראל על התגובה שלנו או
לא, דווקא לא
לאיראנים?
המרחב שוב, כל המרחב הערבי אני לא ככה קצת גדול, אבל המרחב האינטרנטי האיראני הוא ממש לא לועג לישראל. דבר ראשון, הרי תראה, ביום אחרי התגובה האיראנית דווקא בטהרן, הבורסה הפכה לאדומה לגמרי. אנשים התחילו לאגור דלק או משהו כזה, כי הם פחדו מתגובה ישראלית. ופה צריך גם לזכור שהכל מדובר בסופו של דבר בפרטים הקטנים שבהם מסתתר השטן, כן? אם אני יכול לומר משהו מאוד כאילו חכם, אבל אם אני לא מביא בחשבון איזשהו פרט קטנצ'יק שידוע למקבלי ההחלטות, אז לא הועלתי בשום דבר. ולכן פה אני יכול רק להגיד מה שנדמה ברור, כן מוסכם. אין שום מידע רשמי משוחרר, כמובן שמשמרות המהפכה לא יגידו שום דבר רשמי, כי זה חייב להיות דרדלה, כן? אחרת, אם הם מודים במה שהיה באמת, אז יוצא ממש לא טוב. כלומר, מה יוצא?
פדיחה. איך אומרים פדיחה בפרסית?
פדיחה, אין מילה כזאת לפדיחה, אבל יוצא לא טוב, כי תראה, או הם ממשיכים את הקו הזה שהתגובה של איראן נגד ישראל הייתה מדהימה ומוחצת וזה, אחרי תצוגת תכלית כזאת, שגם עלתה להם מיליארד דולר, בכל זאת, וזה על חשבון העם האיראני, כן? איראן היא מדינה ענייה בסך הכל. נכון שהם יכולים לזרוק כמה שהם רוצים, אבל זה בא על חשבון מה, וברור לעם, ברור שזה בא על חשבונם. והם, בנוסף לחוסר תועלת של התקיפה שלהם, פתאום בא להם משהו שאצבע בעין, כן? כלומר, אנחנו יודעים שנפגע בסיס אווירי של משמרות המהפכה, נפגעו המערכות הרוסיות S-300, ונפגע גם אחד המכ"מים המרכזיים ששולט על המרחב האווירי מסביב לנתנז, שזה מתקן גרעיני יש שם. מה זה אומר? לא ידוע אם התקיפה בוצעה באמצעות כטב"מים או טילים, אבל מה שזה אומר זה דבר מאוד פשוט, שאם תהיה גיחה רצינית של מטוסים כאלה או אחרים למקום הזה, שום מערכת רוסית מתקדמת לא תעזור, היא תושמד לפני שתתחיל הגיחה העיקרית. וזה דבר ראשון, אם הצליחו לסנוור או לנטרל את המקם, זה אומר גם ש... מה זה אומר? שההגעה וביצוע בנונצדיק הספציפי הזה, איפה שמתקני הגרעין, זה הרבה פחות מסוכן והרבה יותר בר ביצוע דואבל ממה שחושבים. כלומר, שוב, זה השכל הישר שלי, אם הוא
כן.
ישר אני לא יודע, אבל לא מבין, אני לא מבין שום דבר בזה. אני משער לעצמי שכשאתה מתכנן איזושהי תקיפה באמצעות חיל האוויר, בדרך כלל אתה רוצה להוציא מכלל פעולה את המכ"מים ואת מערכות הנ"מ. ברגע שעשית את זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. וזה מראה להם, מראה להם שישראל יודעת מה נמצא איפה. הם רצו לפגוע בנבטים, כן? גם הם יודעים, אבל יודעים שיש שם בנבטים, יש שם, אוקיי, כולם יודעים שמה נמצא
בישראל אי
בו.
אפשר להסתיר כלום, אתה יודע.
נכון, אז שם כן אפשר, והנה, לא הצליחו לפגוע
חוץ
בנבטים.
ממפעל טקסטיל שאנחנו...
כן, אז נכון, אז זהו, לא הצלחתם לפגוע לא במפעל הטקסטיל ולא בנבטים. אנחנו יודעים מה נמצא שם, אופס, ותראה, אז זה רק חלק.
שוב, אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, אתה יודע, יכול להיות ש... את יודע, בהקשר הזה, ושוב, אני מתנצל שאני הפעם כזה סקפטי, אבל אני זוכר שמלחמת לבנון השנייה, ישראל הפילה קרוזים בלבנון, ודיברו על זה שפונים לחיילי או מחבלי חיזבאללה, כמה חיזבאללה מפקיר אתכם, ו... בזמן הזה הם ישבו במנהרות שאף אחד לא ידע על קיומן ומאוד מומנו אותם.
כן, תראה, אז נכון, אני מבין שזה באמת, אני גם דוגל בגישה שכל פעולה שהיא נועדה לצרוב תודעה או לגרום לפעולה עקיפה מסוג כלשהו, זה לא עובד. אבל פה זה לא זה, פה זה ישר למשמרת המהפכה. אופס, למתקן רגיש. כן, תראו, ולהחזיק אותם במתח, כי גם אני חושב, תראה, אם יש לי גם רעיון כזה, גם, שוב, אני לא יודע באמת. נניח אתה עושה איזה משהו שהוא, אני לא יודע מה זה יכול להיות, אבל משהו באמת. אז, ואתה לא פוגע במתקני הגרעין, זה גם מסוכן, כי אתה חושף את כל היכולת שלך בטרם עת, שזה לא טוב. צריך לעשות משהו כזה שהרמז ברור ולהחזיק אותם במתח.
תראה,
בכל
זה
השאר.
מזכיר לי כמו בסרטים בזה שוואן דאם ככה נותן איזה מכה עם הרגל, אבל עוצר מילימטר לפני הפרצוף כדי רק להדגים יכולת. הלוואי וזה
זה
נכון.
נשמע ברוסית, אתה יודע, יאבם דאם.
כן. הלוואי
יחליט לך
וזה
מקום
נכון,
ברוסית, כן.
אני בוודאי שאשמח. תגיד לי, בוא נדבר עכשיו, אתה דיברת על, אוקיי, הלקח שלנו, אנחנו צריכים יותר תחמושת, יותר תחמושת. שוב, כמה תחמושת אנחנו, יש לנו איזה מפעל אחד או שניים, שלושה. עיקר התחמושת שלנו מגיעה קצת מאירופה, קצת מארצות הברית. אירופאים עושים כל עוד של עוד פעם אמברגו. כמה פעמים כבר עשו אמברגו על ישראל? לא מעט. מרחב התמרון פה הוא די מוגבל.
תראה, מרחב התמרון מוגבל, ונכון שבנוסף לכל מה שאמרנו, יש גם שיקולים שבאמת הם מאוד כבדי משקל. האם זה נכון לפתוח עוד זירה מול איראן ועוד זירה גלויה? אני לא בטוח. מה יותר נכון לעשות? לסיים עם עזה ורפיח, גם אף אחד לא יודע מתי ואיך, או אולי לעסוק בצפון. ומה שחשוב לומר, אני עוד פעם אומר את זה, זה לקח חשוב עבורי. קודם כל, בכל הדברים האלה, אין נכון ולא נכון. השיקולים האלה הם כל כך נוראים, הם כל כך כבדי משקל, אין שום ודאות לשום דבר, ובאופן טבעי, כשזה קורה אצל כל מי שדוגל באיזושהי אופציה, כן, אתה מציע א', אני מציע ב', אני באופן טבעי, אם אני מציע ב', אתה להתעלם מהסיכונים הכרוכים בהצעה שלי, ואתה תעשה אותו דבר, וזה מאוד מסוכן. לכן, כל פעם שזה עובר לאיזה פסים אישיים אמוציונליים, מה אתה טיפש, אתה לא מבין זה? זה גם לא יפה, וגם פשוט זה ביבי וזה, שוב, אנשים צריכים להפריד בין זה
בהקשר
לזה.
הזה, אני קם כבר איזה שנתיים שלוש מאוד לא מחבב את ביבי, ואני כל כך לא מקנא בכובד האחריות שיש עליו. זאת אומרת,
בדיוק. כל מי שצורח ובטוח מה צריך לעשות, אתה רוצה להיות? זה מזכיר לי, האמת, לא קשור את ימי העלייה. אתם מכירים, בטח יצא לך לשמוע, מה אתם רוסים, אתם מקבלים הכל בחינם. או מי שמקנא בעולים מאתיופיה שמקבלים משהו. אוקיי, יש לי שאלה. תבדוק את עצמך. אתה רוצה להיות עלי חדש מרוסיה בשנות ה-90? לא. או מאתיופיה, עוד יותר טוב. כן, לא. אם אתה לא
אתיופיה,
רוצה,
כן.
אז אתה לא, אף אחד לא רוצה להיות באמת. וזה, ושוב, אנחנו, אין פה ודאות. זה מאוד אופייני, שוב, no offense, כן, לאנשים טכניים, שמי שרגיל לעבוד עם מכונות, תוכנות, אתה יודע איך המחשב פחות או יותר, כן? איך, עם פרמטרים כך וכך, התוצאה תהיה כך וכך. ולכן לאנשים האלה שעוסקים בעיקר רק בזה, מאוד קשה להבין שכשאתה עוסק בבני אדם ובהערכת הכוונות שלהם, אין פה שום ודאות, לא יכול להיות ככה, יכול להיות ככה.
מאוד מעבר לוודאות, אני בתור איש דאטה, יש לנו גם את העניין של, אוקיי, נניח שאני יכול לעשות לך אופטימיזציה, של מה? מה אתה רוצה להביא לזה? אתה רוצה מינימום הרוגים? זה דבר אחד. אתה רוצה מקסימום נזק לצד השני? דבר אחר. אתה רוצה להשיב את החטופים? או שאתה רוצה למוטט חמאס? יכול להיות שאי אפשר גם וגם, אתה יודע. תן לי, והפונקציית המטרה הזאת, זה נושא, זה לא מדויק, זה נושא של ערכים. וכל אחד מאיתנו
בדיוק,
בא עם שקית ערכים אחרת לגמרי.
בדיוק, ועכשיו לא רק זה, אלא ש...
והסיכונים שבאים אחרי זה, זה עוד...
בוודאי, בוודאי, לכל דבר כזה יש לו סיכונים וסיכויים, וכל מי שאומר, שוב, אני מאוד לא אוהב את מה שנקרא דיבת הארץ, כן? כמו למשל, חוסר, אתה יכול לשמוע כל הזמן בישראל, אף פעם לא חושבים לטווח ארוך. מערכת החינוך הישראלית הנוראית. אני מכיר כמה מערכות חינוך, מכיר כמה ארצות, נכון שלא יודע, החוסר יכולת לתכנן לטווח ארוך זה משהו שמאוד אופן דמוקרטיות בכלל. כי באופן טבעי, פוליטיקאי שרוצה להיבחר, הוא לא רוצה להשקיע במשהו שהוא לא יראה את תוצאתו, את פרי עמלו, וגם בעוד כמה שנים. מי שכן, שוב, זה לא טוב, אבל תן למה... לאירופאים יש איזושהי אסטרטגיה סדורה או ברורה לגבי אוקראינה, כל מי שמאשים אותנו, where is your plan? מה יש למישהו איזשהו plan לגבי אוקראינה, או
יש
הנהגה
להם פלן
הצרפתית?
למדינות שלהם עם כל הבעיות הגירה
בדיוק עכשיו,
ואיך אמרה?
בדיוק עכשיו, מדוע זה חשוב לומר את זה? כי יש פה, אולי אם אני לא טועה, יש פה השפעה של פוליטיקה, שמדברים עליה יותר מדי, כן? ושהיא משפיעה עלינו, כמובן, יש החלטות של חיים ומוות, אבל יש פה תקשורת שהיא מאוד, איך אומרים, politicized, וכופה עלינו שיח מסוים. אבל זה לא שאני מחבב, אני לא מחבב פוליטיקאים ואין לי שום זה, אבל בכל מדינה, שאי אפשר לחשוב עליה, פוליטיקה זה סחי. בג'יפה, כן, לא, שוב, מי שלא מסכים איתי, האם אתה באמת חושב שההנהגה הצרפתית זה משהו כזה מדהים, או הנהגה אמריקאית בכלל, בכלל, כן, אז קח את הדברים האלה בפרופורציה. ואנשים, מדובר באנשים רגילים כמונו, והם נדרשים לקבל החלטות שאני באמת לא, אני לא מקנא בצ'רצ'יל, גם אם היה פה, אתה יודע, שמעתי פעם איזו אמירה של זה, טוב. ידיד אחד אמר משהו מאוד יפה, שאנחנו, ישראלים, עם שמאוד אוהב לדמיין שהוא משהו אחר. אז מה יש לנו? אז יש לנו ככה, יש לנו רוסים שחושבים שהם אירופים, יש אשכנזים שחושבים שהם אוסטרו-הונגרים, הערסים שחושבים שהם סיציליאנים ומכנים את עצמם לה פמיליה, אז לא פלא שמגיע לנו ביבי שחושב שהוא צ'רצ'יל. אבל אני אומר שאילו גם צ'רצ'יל היה עכשיו פה, אני לא בטוח מה הוא חושב, ולצורך העניין, לכל מי שמהלל את ביידן, נדהמתי למשל, מה שהפחיד אותי יותר מאשר התגובה האיראנית, לראות כותרות בתקשורת הישראלית שממש מהללים את ביידן, שאין לנו על מי לסמוך אלא על ביידן, של אנשים שממש שמחים בזה שיש סנדול אמריקאי לישראל. ולצורך העניין הייתי שואל לא את ביידן או מישהו לקחת, הייתי רוצה לקחת גנרל אמריקאי, צרפתי או בריטי, להביא אותו לכאן ולשאול אותו ככה בארבע עיניים, נו, מה אתה היית עושה במצב הזה? ואני בטוח שהוא היה מגמגם.
כן, תה, במצב הזה אפשר לא לגמגם, כשיש לך, אפשר לא לגמגם כשאנחנו מדברים ככה פרלמנט לפודקאסט או לטלוויזיה, אבל זה בוודאי. טוב, תשמע, אנחנו מקליטים את הפרק הזה יום לפני ליל הסדר. מי שמאזין לנו בדרך לליל הסדר, בדרך מליל הסדר, במקום ליל הסדר, אחרי ליל הסדר, לכולם אני מאחל חג שמח. אתה יודע, אני קצת מקנא באנשים דתיים בהקשר הזה, כי לפעמים אני מחפש למישהו להגיד תודה, ובן אדם דתי יש את קדוש ברוך הוא, ואני ככה לבד בעולם, אבל באמת זה זמן להכיר תודה לזה שאנחנו איכשהו בסדר סך הכל, יש אנשים במצב הרבה יותר קשה, ואנחנו, הלב שלנו איתם. אלכס, שוב תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שוב למאזינים, לא לשכוח להירשם להסכת, לכל הסיומי הסכתים באשר הם. אנחנו גם ביוטיוב, למי שזה מעניין אותו יותר טוב, וגם כמובן בכל ההסכתים. לכולנו חג פסח שמח, כשר למי שזה חשוב לו, שלו ובטוח.
יירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.